השבוע בפתיחת הפרשה, בתחילת הפרשה, אנחנו לומדים על קניין שדה עפרון על ידי אברהם אבינו, ובשנים שעברו עסקנו כבר מספר פעמים בגדרי הקניין, באופני הקניין. חלק מהדברים נתפסו במחסו של פרשה זו בפרשת חיי סורו, והיום אנחנו שוב עוסקים בסוגיה, ביסודו הסוגיה של חושי משפוט של גדרי הקניונים, בנושאים שעדיין לא עסקנו בהם בעבר, וכפי שאמרתי בתחילת השנה, גם עם איזשהו פן הלכתי שנוגע גם למעשה בזמננו. אברהם אבינו, כפי שציינתי בשנים שעברו, כפי שכתוב במחסו, שהשתמש בקניינים שונים. קניין כסף, מקרמו לדבר הקוצב, 400 שקל כסף שהוא שקל ידיו של אפרון כדי לקנות את שדה המכפלו. וגם קניין שטר, כך הבאתי ממקורות במדרוש החזל, בדברי הראשונים רק השבוע ראיתי בספורנו. ויוקם מסוד אל אברהם למקנו, כותב הספורנו, למקנו זה מלשון, ואקח הספר המקנו. ועל ידי חתימת העדים בשטר, קם השדה לשוטו של אברהם אבינו. חשבתי השבוע מדוע גם כסף וגם שטר, והיום נעסוק בסוגיה של קידוש חוב ועומד עליו. סוגיה שאנחנו מוצאים גם בחושי משפוט סימן קצ"ק. אף על פי שכסף כהנה בקרקע לכולי עלמא, כך למדו חז"ל שם בקידושין מהפסוק בדברי הנביא, פסוק בירמיהו, סודויס בכסף יקנו, לא ישונו אלא במקום שאין כויס בנס השטר, אבל במקום שכויס בנס השטר לא יקנו עד שיכתב את השטר. אף על פי שכסף קונה במטלטלין, אבל במקום שנהגים לכתוב שטר, אין הכסף כהנה עד שיכתוי ושטר. רש"י כותב שם במקום, כי במקום שכויס ונשא שטר לא יסמך דעתי עד שיכתבו שטר. אין סמיכוס דעת על קניין כסף כאשר נהגו לכתוב שטר, ומשום כך לא יסמך דעתי עד שיכתב את השטר, כך מבואר שם בסוגיה. וראש הסובר אנחנו נשאל האם מדובר בתקנה או שמה בסברה ואומדנה שקבעו חז"ל. חז"ל במקומות רבים בדין המומנס ירדו לסוף דעתו של אדם לנבחי מחשבו יסוב, והם קבעו שבדרך כלל כאשר נוהגים לכתוב שטר לא יסמך דעתי דעודם עד שיכתבו את השטר. או שמה יש כאן תקנה, כמו הרבה תקנות שתיקנו חז"ל במומנס, תקנות שמבוססות ויסוי דן של דבורם על כוח חז"ל בדין המומנס והפקה בייס דן הפקה. תקנה יש כאן או סברה ואומדנה בלבד. נחלקו בדובר האחרונים, המיחס חינך במצווה שין למדבוב, שין למדבוב במיחס חינך זה המצווה של מקח וממכר. כותב המיחס חינך בפשטס שהלכה הזו זה סברה פשוטה שקבעו חז"ל. אם לא יסמך דעתי דאינש, אם אנשים אין להם גמר דעת, אז כמובן שקניין לא חל. לא כך כותב החזון איש, החזון איש בלקוטים חושי משפוט, פ"ז-ה, כותב החזון איש שלא סבורה ואומדנה יש כאן, לא השערה של חז"ל שבמקום שכויס ונשא שטר אין סמיכות דעת, אלא תקנה. וכיוון שמדובר בתקנה, אין לדמית מלסה למלסה ואין להשליך מההלכה הזו להלכות נוספות. החזון איש דן שם בשאלה שהרבה דיונים והרבה רבנים בזמננו דנו בשאלה הזו, כאשר יש חוק רישום בטאבו, האם קניין חל בקנייני מקרקעין, קנייני נדל"ן, גם ללא רישום בטאבו? אולי נאמר, כך טענו רבים, שכשם שמרו חז"ל במקום שכויס ונשא שטר, אין הכסף כהנה עד שיכתבו שטר, וכדברי רש"י, משום דלא יסמך דעתי, אז אולי נאמר שבמקום שנוהג רישום בטאבו, בספרי מרשם, אז לא יסמך דעתי עד שירשמו בטאבו. ומשום כך היו רבים שטענו שאין תוקף בקנייני מקרקעין אלא על ידי רישום בטאבו. והחזון איש שולל סברה זו והוא כותב, אילו היה מדובר בסבור רבי עלמא היה מקום לדון ולדמית מלסה למלסה, אבל מכיוון שמדובר בתקנה, אז מה שתקנו תקנו, מה שלא תקנו לא תקנו, ואין לדמית מלסה למלסה, וכך כותב החזון איש. למה המתכונת החזון איש או הנחה פשוטה שלו שמדובר בתקנה ולא בסבורת? כותב החזון איש, אין לבט על קניין דיורייסה משום דלא יסמך דעתי. והוא מציין לדברי הרשב"א בקידושין שם במקום, במקור הסוגיה, קידושין חובו ועמוד א'. אז עצם דברי החזון איש, אין לבט על קניין דיורייתא משום דלא יסמך דעתא, לא קורא לזה פלא גדול. ודאי שיש לבט על קניין דיורייתא משום דלא יסמך דעתא. אם לא יסמך דעתא, אז אין כלל, אין כלל מקום ושורש לקניינים. כל הקניינים מושתתות, כל וכל, על סמיכות דעת. נוסע זה פשיטה שיש לבט על קניין דיורייתא אם לא יסמך דעתא. אז מה כבון עושה חזון איש בהנחה כל כך פשוטה? אין לבט על קניין דיורייתא משום דלא יסמך דעתא. הלו, עסקנו כבר כמה, כמה, כמה וכמה פעמים בסוגיה שלנו דמקנה דורש שלא יבוא ליולם. בדרך כלל בפרשת תולדות, במחילת הבכורה, היינו עוסקים בסוגיה זו. וחלק מהדברים שוב נתפסו במחצור של בראשית. יש דרכים שונות בדברי הקדמונים והאחרונים מדוע היינו דמקנה דורש שלא יבוא ליולם. אבל מפרשת הסוגיה בבוא ומציע את הזין משמע, שהיינו דמקנה דורש שלא יבוא ליולם, זה לא משום חסר יסודי בגדרי הקניין ביסודם, אלא משום דלוי סמך דעת. כך משמע בגמור מפורשת בו ומציע את הזין. אף על פי שגם בקניין דיורייתא אינו דמקנה דורש שלא יבוא ליולם. אף אחד לא אומר שאין לבט על קניין דיורייתא משום דלוי סמך דעת. אבל כאשר אנחנו מעיינים בדברי הרשב"א שהחזון איש מציין, אני חושב שיש טעם רב בדברי החזון איש. משום שבדברי הרשב"א כתוב שתיקנו חכמים, זה תקנת חכמים, שבמקום שכוס מנס השטר, אין הכסף קונה. אילו היה מדובר רק בלשון הרשב"א, שכותב שזה תקנת חכמים, אז לא הייתי בונה מזה חידוש גדול. משום שכתבתי במקומות אחרים, במחסור של בובה בסה, ספר שאמור לצאת לאור בקרוב, ממש בקורב ממש, במהדורה השנייה, וכתבתי במחסור של בובה בסה לגבי חזקס ג' שונים. חזקס ג' שונים כותב הרמב"ן בבובה בסה לדף ממעלה ביו נפלו בחזקס ג' שונים. כותב הרמב"ן שחזקס ג' שונים מבוסס על שקלול של סברות וחזות השונים. מצד אחד אין עוד אמרויה אחרים עושים בשלו ושותק. אדם לא מוכן לראות אנשים אחרים נכנסים לנכסיו, לביתו, לשטח שלו, ועושים כבתוך שלהם ושותק. ולכן אנחנו אומרים למערער שהוא טוען שהוא בעלים, איך שתקת? פלוני יושב כאן כבר זמן רע ולא מחית ולא צעקת ולא ערערת, סימן שזה לא שלך שמחרת. אבל מצד שני אנחנו אומרים, מצד שני אנחנו אומרים לאותו אדם שמוחזק בקרקע ויושב בה, אך וישתוקו. אם נכונים הדברים שאתה קנית, אז איפה השטר שלך? מי שקונה נכס יש לו הוכחה, יש לו שטר. ולכן אלה שתי טענות או הוכחות שסותחות זו את זו. אבל אחרי שור השונים שאומרים חזר שיש תפי מגימל שונם לא ימזדר עם שבשטור, יותר משלוש שנים אנשים לא שומרים שטרות, נופלת הטענה של אך וישתוכו, כמו וגם ניצובו הטענה של איך שתקת. וזה הדין של חזקס ג' שונים מסביר הרמב"ן. והקצועיס בעריכות גדולה בסימן קוף מהם חולק על הרמב"ן, לא שהוא חולק על הרמב"ן, אבל הוא טוען שרוב הראשונים הם לא נוקטים כרמב"ן, והוא מתבסס בעיקר על לשונוי של הנמוקי יוסיף, שכותב תיקנו חכמים. חזקס ג' שונים כך מבוא בנמוקי יוסיף ברש פרק חזקס הבתים. ואני תמתי במחסור של בובה בסה, איך הקצועיס חולק על הרמב"ן משום לשונוי של הנמוקי יוסיף שכותב שחזקס ג' שונים זה תקנת חכמים? הרמב"ן בעצמו בבובה בסה למד ה' כותב שחזקס ג' שונים זה תקנת חכמים. והנמוקי יוסיף בעצמו בבובה בסה דף ממלף מביא את הרמב"ן ללא פיקפוק וללא חולק. אז שתי יסודות האלה שמהם הקצועיס רוצה לבנות מחלוקת בין המיקי יויסף ורמב"ן, שניהם מופיעים גם בדברי הרמב"ן וגם בדברי המוקי יויסף, ובהכרח שאין סתירה בין שתי הנחות. ולכן כתבתי שאף אם נאמר כפשוטון של דבורם כדברי הרמב"ן שחזקס ג' שונים זו סברה, אבל ודאי שזו גם תקנה, לא יכול להיות כלל דין כלשהו שהוא מוחלט שיהיה סבורה ואומדנה. זה חייב להיות תקנה, משום שחזר אמרו למה בדיוק ג' שונים? כי יותר משלוש שנים אנשים לא נזהרים בשטרותיהם. הלו כאשר אדם מאבד שטר, הוא לא מסתכל על השעון ועל לוח קיר אם כבר עברו שלוש שנים או לא, אם זה תלוי בשקיע או בצייס הכחוב או בשיט הסרבן אותם. הלו ידענו כולנו שיש אנשים שאחרי שבוע הם כבר לא מוצאים שטרות. אני ביניהם. מצטברת לי כמות עצומה של נייר, של ניירת, של מכתבים, ואחרי מספר ימים אני מחפש, אין לי שמץ של מושג איפה הנחתי מסמכים. אני מבזבז חצי שעה כל יום רק לחפש את המשקפיים שלי, מה לעשות? יש איזשהו גיל שמתחילים לחפש דברים כאלה. אז יש אנשים שאחרי חודש כבר לא מזדהה למשטורת, ואני מכיר אנשים שאחרי 10 שנים עדיין שומרים כל פתק של המכבסה ושל המקולת, יש כאלה ויש כאלה, ואם אמרו חזר שחזקת גימל שונים, תלוי בגימל שונה, ודאי שזה תקונה, אי אפשר להבין שזה לא תקונה, אבל התקנה הזו לדברי הרמב"ן מושתתת לא על תקונת השוק או תקונת הלקוחות או תקונת השובים או תקנות שחזר תקנו כדי למסד ולסדר את חיי המסחר, אלא זה תקונה שמושתתת על היסודות של ראייס ושל הוכחות ושל בירורים. יש שתי סוגי תקנות, ולכן אין סתירה כלל בין מה שכותבים גם אל המוקיוצי וגם אל הרמב"ן, שחזקת גימל שונים זה תקונה, ומה ששניהם כותבים שזה מושתת על סתירה שיש בין שתי הוכחות ושתי סברות. כיועצה בדוברה אני אומר גם לגבי הלכה הזו, שאין הכסף קוינה במוקם שכויזבין את השטר. יש אנשים שעובדים פה, יש פה כיסא ריק, מישהו יכול לשבת עליו. אז אין סתירה בין שתי ההנחות. מצד אחד, אין הכסף קוינה במוקם שכויזבין את השטר. מדוע? לא יסתם חדעתי. אז מה יהיה הדין? מי שקנה כסף לא ידע שזה מוקם שכויזבין את השטר. הוא לא ידע. אז הדין משתנה? לא. למה זה לא משתנה? כי לא יפלו, כי חכום המישהו מדסיים. אז מלשוינו של הרעש בלבד, לא היינו מגיעים למסקנה נחלצת של החזוניש. אבל הרעשבו כותב שם דבר יותר משמעותי. כותב הרעשבו שתיקנו חכומים שבמוקם שכויס מנסה שטר אין הכסף כהנה, דאפשר דלו יסתם חדעתי. דאפשר דלו יסתם חדעתי. אם זה אפשר דלו יסתם חדעתי, צודק החזוניש. שלא היה מקום לבצל קניין דיוראי, זה משום דאפשר דלו יסתם חדעתי. אם זה ספק וחשש שלא יסתם חדעתי, היינו אומרים שאין ספק מועצה מדוודאי, ואם הקניין נעשה כדין, לא היינו מבטלים קניין דיוראיתא משום דאפשר דלא יסתם חדעתי, ולכן, אכן יש להוכיח מדברי הרשב"א שמדובר בתקנה, ולכן נוקט החזון איש שאין להשליך מתקנה זו לדברים דומים או לסברות דומות, ולכן נוקט החזון איש שהקניין חל במקרקעין גם ללא רישום בטאבו. ואם כן, יש מקור בדברי הרשב"א לשיטת החזון איש. אבל אני חושב שסתימה שהרשוינם בכל הסוגיה הזו, רש"י בראשם, שבמוקם שכויס מנסה שטר אין הכסף, כהנה משום דבר שם חדעתי, והרמב"ם, וכל הרשוינם, שאף אחד לא כותב שזה תקונה, תקנו חכומים, מלבד הרשב"א, משמע כדברי המנחס חינוך, שזה אומדנה, השערה, סברה שאמרו חז"ל, ולא בגדרי התקונה איש. יש להוכיח זאת גם במקורות נוספים. למשל, נחלקו הראשונה, מה הדין בחזוקה? קניין חזוקה בקרקע במוקם שכויס מנסה שטר. האם גם בקניין חזוקה נאמר שלא יסם חדעתי, וחזוקה לא קונה במוקם שכויס מנסה שטר? זו מחלוקת גדולה בין הראשונים. כאן דווקא פוסק השולחן אורך, קופצדיק בי, סיף תת זיין, בסיף האחרון בסימן קופצדיק בי, פוסק השולחן אורך שקניין חזוקה כן קונה, אפילו במוקם שכויס מנסה שטר. והביסי אוסף מסביר, משום שבחזוקה האדם יותר סמוך ובטוח, משום שהוא כבר ירד לנכס, הוא כבר יושב בו, נועל, גודל או פרט, פיזית, הוא כבר עשה מייסה בנכס, ולכן סמך דעתי, אף על פי שכויס מנסה שטר ועדיין אין שטר בידו. הרי שהרשוינים כן דימו מלסה למלסה, וכן דנו, האם חזוק קדום ידי כסף או לא? ואחרוין הם נחלקו, והפסח תשובה מביא את זה בסיף קוטן א' בסימן קוף צדק. מה הדין קניין סודר במוקם שכויס מנסה שטר? קניין סודר חליפים לכוילת דומה יותר לכסף. ואף על פי כן, יש רבים האחרוינים שאומרים שיש הבדל בין קניין סודר לכסף, אחרים מדמים. הרי מהמקורות האלה שהאחרוינים הראשוינים כן דנו לדם עצמם סולמים בסוגיה הזו, וכנראה שכל אלה נקטו, שלא בתקנה מדובר, אלא בסברה והשערה שקבעו חז"ל בדרכיהם של הבריאות, של בני אדם, שלא יסמכו דעתי במוקם שכויס בנס השטר. אני גם חושב שזה מחלוקת בין אבישי יוסף והרמ"א. וזה דבר מאוד מעניין. ברש"י מקוף צדיק חסד אנחנו לומדים על קניוני המיטלטלין. ושם מובא בשולחן אורך, הלכה ידועה, בפרק הזה הוא בעריכות גדולה. אפילו לרבי יוחנן שכסף כהנה מן התורה, זה מחלוקת אצל רבי יוחנן ורשלוקש. רבי יוחנן אומר שכסף כהנה בישראל הוא משיחה בנוכרי, ורשלוקש אומר להפך, כסף כהנה בנוכרי הוא משיחה בישראל. מדרבנן לכולי עלמא אין כסף כהנה במטלטלין. כך תקנו חז"ל, גזירה שמא יאמר לו נשרפו חיתכו בעלייה, ולכן חז"ל ביטלו קניין כסף במטלטלין. אומר רבי יוסף, אבל אם הלוקח מתנה שהוא כן רוצה לקנות כסף במטלטלין, הכל לפי תנאי. שני הצדדים, המוכר והלוקח, יכולים להתנות ביניהם שהקניין יחול בכסף, והתנאי שלהם תקף וזה מועיל. כך כותב רבי יוסף. מנין הוא מחדש חידוש כל כך גדול, שאף על פי שחכמים ביטלו כסף במטלטלין, האדם יכול לשקם את הקניין הזה בהבל פה. ורוצוין בעלמה, משום שכך סיכמו המוריכה והלוקח, אומר רבי יוסף. יש ללמוד הלכה הזו מהדין השני שבסימן קצ. אף על פי שאמרו במוקם שכויס מנס השטר אין הכסף קונה בקרקע, אבל אי פוריש פוריש, כתוב בגמור, וכך נצטט בשולחן אורך, שאם התנו שכסף כן יקנה, אף על פי שכויס מנס השטר, הכל לפי התנאי. אומר רבי יוסף, כשם שהתנאי מועיל שכסף יקנה במקום שכויס מנס השטר בקרקע, כך התנאי מועיל שכסף יקנה גם במטלטלין. שואל הרמו בדעה כמוישה, אין הנידן דוימה לראיה כלל וכלל. במקום שכויס מנס השטר, אין תקנה שכסף לא יקנה, אלא כסף לא קודם, משום דלי סמכי דעתי. אם הלוקח מכריז שאני כן רוצה שכסף יקנה, אף על פי שאני לא קיבלתי שטר, הוא הוכיח בכך שיש לו סמיכות דעת, אז למה שכסף לא יקנה? אבל במטלטלין חז"ל ביטלו קניין כסף, לא משום דלי סמכי דעתי, אלא מחשש, מגזירה, שלא יאמרו לו נשרפו חיתך בעלייה. אז איך אדם יכול לשקר מה שחז"ל פסלו, אם יש תקנה שכסף לא יקנה במטלטלין, כך שואל הדעה כמוישה. סתם דבר מעניין, שהבית יוסף שמחדש את החידוש הזה בבית יוסף לא העתיק אותה בשולחן אורך. בשולחן אורך ההלכה הזו לא כתובה, ודווקא רמו שמפקפק על הבית יוסף בדרך כמוישה, הוא כן מביא ההלכה הזו בשם הבית יוסף ולא חולק עליו. קופצה בכסית ה' בשולחן אורך אנחנו מוצאים ההלכה הזו ברמו, אפרופי שבדרך כמוישה רמו מפקפק בסברה על הבית יוסף. אבל גם בשולחן אורך אנחנו מוצאים חולק, השח שם במקום. השח טוען נגד הרמו, מה שהדעה כמוישה כותב נגד רבי יוסף. איך אפשר לדעת מה ישמעוס ולמוס? הלא כאן מדובר בתקנה, אז איך אדם יכול לשנות מה שאמרו חכמים? כאן כל החסר זה רק סמיכת דעת. אז אם הוא מתנה שהוא כן רוצה לקנות בכסף, אף על פי שקונים את השטר, אז למה לא? אף על פי שקונים את השטר, למה לא? הלא יש סמיכת דעת. אני חושב שהדרך היחידה להבין את רבי יוסף זה, אם נאמר, כמו החזון איש. גם כאן זה תקנה. לא סבור בעלמא, תקנו חכמים שכסף לא קונה במקום שכויס מנס השטר. אז מה זה משנה למה תקנו? כאן, שם יוי מנסת רוחיתך ובליה. כאן, משום דולי סמכה דאחי. אבל בשתי המקרים מדובר בתקנה. תקונס חכמים שכסף לא יקנה. טוען רבי יוסף, כשם שכאן אי פוריש פוריש, הכל לפי תנאו, כך גם כאן הכל לפי תנאו. הרמו נוקט, בדרך המוישה, השח, על השולחן אורך, לא, כאן זה תקנה, אדם לא יכול לשנות תקונס חכמים בהבל פה. אבל כאן זה סבור רבי עלמא משום דלי סמכי דעתי. אם כן, כאשר הוא מוכיח שיש סמיכת דעת, אין מניעה מהקניין לחול. ואם כן, אני טוען שנחלקו הבית יוסף והרמו, או הרמו והשח, במה שנחלקו המחסכין והחזוני, שאם מדובר בתקונה, או שמה מדובר בסבור רבי עלמא. אבל מה ההיגיון של הבית יוסף? עד כאן הסברנו את המשוואה שלו, את הדמיון, איך הוא לומד מקדישן חובוב כסף במוקם שכויס מנס השטר, להלכה השנייה כסף במטלטלין, שם יוי מנס הפכותך ובליה. אז אמרנו שלדעת הבית יוסף בשני המקורות, בשני הדוגמאות מדובר בתקונה, ולכן יש לדם משמעות על המנסה. אבל מה ההיגיון של הדברים? אם חז"ל אמרו שהכסף לא קונה, איך אדם יכול להחליט שהכסף כן קונה ומדוע יש תוקף בדבריו? קצוי צחוי שם כותב, וזה תמיד היה פלא עצום בעיניי הקצוי צחוי. עד שאני
בכלל לא יודע פשר דבר בדבריו, וזה נראה תימה גדול, כותב הקצועית, חידוש כל כך גורף, וקצת תימה בעיניי, אני לא יודע את כל האחרונים, אבל כמדומני שהאחרונים לא עשו מספיק רעש מסביב לקצועית הזה. הקצועית כותב, שבעצם ההסבר שלה בשיוסף הוא שכל קניין המויל, כל קניין שיש בו תוקף, כל קניין המויל במקום כלשהו, בדבר כלשהו, אצל אדם כלשהו, יכול אדם להתנות שזה יועיל גם בדברים אחרים, באנשים אחרים, במקומות אחרים. די בכך שזה קניין המויל, אדם יכול להחליט שזה יועיל גם על דברים אחרים. ולכן כסף, מכיוון שכסף כהנה בקרקע, מכיוון שכסף כהנה באחרים, מכיוון שיש דוגמאות שכסף כהנה במוקם ש... אין קויז ונס השתה, ולכן האנשים יכולים להחליט שכסף יקנה גם במטלטלין, אפרופי שחכומם פסלו בו, כסף יכול לקנות על פי החלטת האדם, הקוינה והמקנה, המויך והלוקח, גם במוקם שקויז ונס השתה, משום שזה קניין המויל. והצויף מוכיח את דבריו מבחור לסיוד ג' בחור לסיוד ג' זה בעצם כל המחלוקת בין רב יוחנן ורש לקיש בנוגע לקניין כסף וקניין משיכה. רבי יוחנן אומר כסף כהנה בישראל ומשיכה בנוכרי, ושלוקש סבור הפך הדברים, מידי ישראל בחודה, אקום נמה בחודה. חזר רוצים להוכיח שכסף לא קונה בנוכרי, כרבי יוחנן ולא כרשלוקש. מניין מוכיחים זאת חזר מברייסה, הלוקח גרוטאות מן הנוכרי. מי שלוקח גרוטאות במשקל על הטונה, הוא קונה גרוטאות מן הנוכרי, ומצא בהם עבוד הזור. הוא קנה כמות גדולה של גרוטאות, ובין כל הגרוטאות, גרוטאה למהדרין עבוד הזורה. הוא מצא בין הגרוטאות שלו. אז אומרים חזל, כתוב בברייתא, אם עד שלמה, אם משנוסן את הכסף מושך, אז יורך לנו לים המלח. אז לא סבנו, כי זה כבר, הוא קנה את זה, אז עבוד הזורה של איסור, אין לו בטלה. אז יורך לנו לים המלח. אם עד שלא ינוס לנס הכסף מושך, אז המשיך לא קונה, אז הוא יכול להחזיר את זה לגוי, ולאמר, קח את זה, אין לי שימוש בעבוד הזורה, ותן לי במשקל דברים אחרים. כך הוא יכול לומר לגוי. שואלים חזל עם כסף כהנה, אז מה זה משנה בכלל במשיכה? למה צריך משיכה? לא כסף כהנה בנוכי. דוחים חזל, קיבל אולוב לדון בדיני ישראל. אומר הקצועית, מה כתוב כאן? אף על פי שהגוי... יש לו קניין כסף ולא משיכה, הוא יכול לשנות, קיבל עולב לדין בדיני ישראל, אז הוא לא קונה בכסף, אלא במשיכה. מכאן, מסיק הקצועיס, חידוש כל כך גורף, שדי בכך שזה קניין המויל, בדברים אחרים, במקומות אחרים, ואדם יכול להתנות שזה יועיל, גם במה שזה לא ראוי מעיקר הדין. אז תמיד היה תמוע בעיניי, אז... זאת אומרת, אפשר לקנות למשל מטלטלין בשטר, כאשר המויכה והלקח מסכימים, אלא ברוב הקניינים המויכה והלקח מסכימים, מדובר במקח הממכה. אפשר לקנות מטבע בחליפין, אמרו חזר, אין מטבע נקנה בחליפין, אבל חליפין מועיל בדברים אחרים, אז למה שלא יוכלו להחליט שזה יועיל גם כאן? שטר יועיל במטלטלין, משום שזה מועיל בקרקע, אז כמעט שנפלה כל תוארת הקניונים, אלא ברוב המקרים המויכה והלקח מסכימים. מעולם לא שמענו שאפשר לשנות דיני קניונים באסכומס המויכה והלוקח. איפה שמטלטלין אפשר לקנות בחזוקה, יקנו קרקע באגב, אפשר הרבה שאלות. מעולם לא שמענו דברים כאלה. איבד דיטליה הייתי מפרש בפקוידס בדרך אחר לחלוטין. התויסס שאלו כמה מקומות בשעת, גם בבוב מציע ממזיין וגם בפקוידס יוד גמל. עלי בדרב יוריכנן שכסף קונה בישראל ולא משיכה. אז איך יקנה מן ההפקר? למי בדיוק הוא ייתן את הכסף? איך אפשר לקנות הפקר בכסף? ישים את הכסף בקופת צדקה כדי לקנות מן ההפקר? איך יקנה מתונה? כי שבמתונה אין כסף. אז התויסס כותבים כמה מקומות בשף, שכולם מועידים שמשיך מועיל בין בישראל ובין בגוי, כאשר אין כסף. במציע, בהפקר, במתונה, כל המחלוקת הוא רק במכר וממכר, רק במכר. איך קונים את המכר? ואם כן, עמדנו מדברי התויסריס, שאף אחד, לא ישראל ולא גוי, לא מופקע מקניין משיכה. אלא, שהמחלוקת הוא במחר. אז הייתי אומר, קיבל עולב לודן בדיני ישראל, הוא לא יכול להכשיר קניין שלא נוהג בו, אבל הוא כן יכול לפסול קניין שכן נוהג בו. ואם קיבל עולם לאודם בדין יצור, הוא לא קונה בכסף. ואם הוא לא קונה בכסף, אז חוזר הדין של מתונה של הפקר. אם הוא לא קונה בכסף, אז הוא יכול לקנות במשיחי, כשם שקונים הפקר במשיחי או מתונה במשיחי. ואף אם לא נרצה לפרש ככה דברי הגמורה, עדיין הייתי אומר, כסף ומשיחי הם שני קניינים המשמשים בעבודיה, שתי קנייני המטלטלן במחר, ושניהם נוהגים בעצם ביסרול ובנוכרי. הלו, כל אחד יש לו קניין משיחי, זה היסוד של תויסוס. כאשר אין כסף, כמו במציע, בהפקר ובמתון יש קניין משיחי. ולכן, דווקא בקניין משיחי יש מושג של קיבל אולוף. כי בכל זאת הקניין הזה מועיל לגבי דידי, במקום שאין כסף. אבל חידוש כל כך נרחב וגורף, שאדם יכול ברצונו להשאיר קניונים, מכיוון שקניינים האלה מועילים בדברים אחרים, כמדומני שזה תאי מגדריל, אבל כך כותב הקצוס, ואינני זוכר אם מקיפים אותו בטילטילין של, של, של קושיס. עצם הדין, מה ההיגיון שבדברי הבסיסס, מה? קודם כל, מה זאת אומרת אם שם יהיו הם מסכימים? מה בכך שהם מסכימים? זה פסקון הסחומם. אבל הקצועית בפירוש כותב, כפי שאמרתי, הוא לא מדבר על כאן חידוש מקומי משום שם יהיו הם נספר כותב חבליה. מה שאמרתי בשם הקצועית זה מה שכותב הקצועית, שקניין המויו אפשר להחליט שזה יועיל גם במקום אחר שזה לא ראוי. מה שברור שצריך לסייג את החידוש הזה, הוא לא יכול להיות כללי, הוא לא יכול להיות גורף, כי אם כן נופלת כמעט כל פרס הקניונים. לעצם דברי הבסי יוסף, אז הסברנו מה הרעיה שלו, אבל מה ההיגיון? אני חושב שההיגיון מאוד פשוט, וזה דבר מצומצם, הלכה מצומצמת. וההיגיון הוא, הוא אומר אי אפשי בתקונס חכומם שוים אין לוי. זה כלל שכתוב כמה מקומות בשעת זה כסוב בסטי גימל ובעוד מקומות קשר, חכומים תקנו סכנה לטובת האדם, הוא יכול לוותר על הזכות הזו שחכומים זיקו לו. אי אפשי בית כל הסכום השולמי לוי. שתי התקנות האלה של קניין כסף, גם שכסף לא קונה במטלטן וגם שכסף לא קונה במקום שכסף לזה שטר, שתי התקנות תוקנו לטובת הלוקח. ומטלטלן, שם יורים אלוהים יספוך איתך ובעלי, אבל הלוקח יניח מויסב על קרן עצמי ויצא קרח מכאן ומכאן, כסף כבר נתן, המטלטלן שאמור היה להגיע לידו, המויכר יגיד, ננה, נשרף, והוא יצא בלי כלום. גם התקנה שכסף לא קונה במוקם שכסף נשאר, הוא יצא לוקח, ולכן הלוקח יכול לומר, יפשי בתיקון חכומם, ואם הוא רוצה לקנות בכסף, הוא יכול לקנות בכסף. זה ההיגיון של בשיסף, ואני הסדעתי, והרעיה שלו מושתת על מה שאמרנו מקודם, שבשתי ההלכות מדובר בצקון ולא בסבור, ולפיכך אני אומר שביס יויסה והרמו נחלקו, ומה שנחלקו החזניש והמנחס חינוך, הלכה הזו במוקם שקויס מנסה שטער אין הכסף כהנה, מה יסודה, האם מדובר בצקון שתקנו חכומים, או בהשערה בדרך אומדנה וסברה שקבעו חזר, ויש נפקא מן הלוכה, כפי שציטטתי מהחזוניש לגבי טאבו, או לגבי מקרים אחרים, האם נאמר שמכיוון שכך נהגו לא סתם חדת. שאלה נוספת באותה סוגיה ממש, במוקם שקויץ ונעשה שטר, ראינו כהנה עד שיכתב את השטר, זה הלשון של המחבה בסעיף זין בקוף צדק, והלשון הזה משתמע בשתי פונים. אין הכסף כהנה עד שיכתב את השטר, אבל מי שיכתב את השטר כסף כהנה, והשטר הוא מעין תנאי בלבד, אין הכסף כהנה עד שיכתוב את השטר, אבל מי שכוסף את השטר הכסף כהנה למפריה, או שמה, אין הכסף כהנה עד שיכתב את השטר, ואז הוא יקנה על ידי שטר, והכסף בוטה לגמרי, והוא לא קונה. בשקופ הראשון, יכולנו לחשוב שאולי שאלה זו תלויה בשאלה הקודמת. אם חכומים עקרו את הקניין הזה לא קונה כלל, אם זה רק צמיח הזאת יקנה למפרע, אין כל הכרח שבו באותה. גם אם זה תקונה, גם אם זה השערה, אפשר לפרש את זה בשתי הדרכים הנאו. הכסף לא קונה עד שיקבל את השטר, אבל אז הכסף כהן על המפרע או שמה, הוא בעצם יקנה על ידי שטר, והכסף יהפך רק לכסף תשלום, כסף מחר, אבל לא כסף של קניין. גם בשאלה הזו נחלקו הראשונים. רשי כותב להדיה במקור הסוגיה שם בקידושין, שבמוקם שקויס מנס השטר, עיקר דעתו לקנות בשטר. הוא קונה בשטר כשיגיע לידו, ולא בכסף שנתן מתחילו. כך מבואה גם בדברי הרם. אבל הריטבו, לא במקור הסוגיה, אלא בגיטן נפיוד ומדבייס, כותב הפך הדברים. והריטבו כותב, אף על פי שאמרו שאין הכסף כהנה שיכתב את השטר, לאו לממרה שהוא קונה בשטר, אלא כשיגיע השטר לידו, הוא קונה משורשינו. והכסף שנתן בהתחלה, ואין השטר אלא מעין תנאי. אני לא מוכן לקנות עד שיגיע השטר לידו. יש שיטה ממוצעת, מעניינת מאוד, שמביא הרם בשם איקדאם ובשם ישו אמרים, והרם חולק על השיטה הזו. מה הדין? במוקם שקויס מנת השטר, אבל לא שטר קניין, אלא שטר ראיה. יש אלו במקרקעין שתי סוגי שטרות. יש שטר קניין שמנוסח מפי המויכר. בשטר קניין כותב המויכר סודי, מכורה לך, בייסי, מכור לך, ומי שכותב הוא המויכר, או עדים בשמו. אבל בשטר הזה המויכר נותן מקנה נכס ללוקח. יש מושג שטר ראיה. והניסוח של השטר הזה איננו, אני נותן, אני מוכר, אלא עדים מעידים. אנחנו עמדנו ביחד וראינו איך פלוני בן פלוני אמר לפלוני בן אלמוני שאני מוכר לך וקיבלו קניין ואנחנו מעידים שכך היה וכך נעשה. השטר הזה לא ראוי לקניין, זה שטר ראיה. אז האם כסף קנה במוקם שקויס לן שטר ראיה, מה אז יהיה הדין? כותב הרן בשם יש אוימן שבמוקם שקוס ונשטר ראיה זה כאילו לא כותבים כלל את השטר והכסף יקנה מהרגע ראשון משטר שנתנו את הכסף משום שהשטר הזה לא יכול לקנות הוא שטר ראיה הוא לא שטר קניין אז במוקם שקוס ונשטר ראיה כאילו לא כותבים את השטר כלל וקונה בכסף לחוד והרן חולק על השיטה הזו כי הרן טוען מבחינה הגיונית אם לא שם חדעתה יד שיהיה לו שטר מה זה משנה איזה שטר זה לא שם חדעתה הוא יודע שזה מוקם שקוית מן איזה שטר, הוא רוצה את השטר. למה הוא צריך שטר? שיהיה ראיה בידו, אז מה זה משנה אם זה שטר קניין או שטר ראיה? ולכן טוען הרן, שבמוקם שקוית מן את השטר, תמיד לא יצמח דעת היד שיקבל את השטר. אבל יש הבדל הלכתי. אם זה שטר ראיה, אז השטר יעשה את הקניין, כשיגיע ליד הקוית. אם זה שטר קניין כמובן. אם זה שטר ראיה והוא לא יכול לקנות, אז הכסף יקנה למפרע. אבל בשני המקרים, אם השטר לא הגיע לידו, אין הקניין. חל זה דעת הרן. יש שיטה נוספת, שלישית, שיטה מחודשת אז למאות של המקנה, ספר המקנה הקידושין, הספר העצום הזה. המקנה כדרכם של הרבה אחרונים. בשנים האחרונות, או בעשורים האחרונים, עיקר לימודנו, והלימוד של עולם הישיבה זה בדברי הראשונים, אבל הייתה תקופה עצומה בתור שבר פה, שגדוי לאחרון הם כתבו בעיקר את החידושים שלהם, ולאו דווקא לפרש את דברי הראשונים, והמקנה גם הוא היה בין הגדוי למעלה. הם פלסו נתיבות משלהם בים התלמוד, ולא תמיד העמל שלהם היה לפרש את דברי הראשונים. יש תקופות במסוירס ומשתל של תור שבר פה. אז מעניין שהמקנה מדעת את הנשא שואל, מה הדין במוקם שקוסבן שטר ראיה ולא כותבים שטר קניין? כמדומני שהוא כלל לא מצטט את דברי הרן. והמקנה כותב שידויך גדול לומר שבמוקם שקוסבן שטר קניין הוא קונה רק על ידי השטר. במוקם שקוסבן שטר ראיה הוא יקנה למפרע. אם כן, חזל והרמב״ם ושולחן ערוך לא היו סותמים בדבריהם כשיש נפקא מינה להלכה. של מי יהיו הפרס דביני וביני, הפירות. בין הסינס הכסף וקניין השטר, הפוסקים היו צריכים לחלק אם יש דין אחר לשטר ראיה ודין אחר לשטר קניין. ולכן אומר המקנה, במוקם שקוס ונס השטר, כל שטר, אפילו שטר ראיה, הוא יקנה רק כשיקבל את השטר. אבל איך זה יכול להיות? שטר ראיה לא יועיל לקניין. הרי זה כי אומר,
אני רוצה לקנות בכסף לאחר 30 יום. כסף יכול לקנות לאחר זמן. לא יקול סוג קניון אוי. כותבים התויסס במחווה השעס, יבוא מסדגים לקסובס, פייבייז ועוד מקומות. עם כסף אפשר לקנות לאחר זמן. אז גם בשטר ראי הוא יקנה, לא כשהוא נותן את הכסף וגם לא למפרע. אלא כשיקבל את השטר. לא על ידי השטר, כי שטר ראי לא מועיל לקניין. אבל הרי זה כאילו התנה, כשהוא נתן את הכסף, שאני רוצה שהכסף יקנה לי כאשר אני אקבל את השטר. אבל בלשון אם אנחנו עושים שתי דעות, יש אוימלים שמביא הרען שבשטר ראי זה כאילו לא כותבים כלל שטר והוא קונה משטר נשים את הכסף, בשטר קניין הוא יקנה על ידי השטר. ואני שואל, מה יסוד המחלוקת בין שלושת השיטות הנעל? הרען שאומר שגם בשטר ראי הוא לא יקנה בשטר נשים את הכסף, אלא וכאשר השטר יגיע לידו, אז הוא יקנה למפרע. הריצ"א שאומר שגם בשטר קניין הוא יקנה למפרע. והראשונים שנוקטים, לא. הוא לעולם לא יקנה למפרע, אלא כשהשטר יגיע לידו. ובשטר ראי זה כאילו לא כותבים את השטר כלל. מה המחלוקת? אני חושב שהמחלוקת הוא איך אנחנו מפרשים את כל המושג של לא יסם חדעתי, עד שיגיע שטר לידו. מה כבון הסבון לא יסם חדת? שואל החזוניש. סמן תזיין. החזוניש שכבר הזכרתי בתחילת השיעור. ליקוטם תזיין בחוי שמשפט. במוקם שקויץ מנס השטר לא יסם חדת עד שיכתוי בסשטר. מה ההיגיון של הלוקח? שואל החזוניש. למה זה כדאי לו לא לקנות עד שיקבל שטר? אלו זה טיפשות מצידו. זה עיוורת. ולאב הכי נסעת את הכסף, אז אתה לא רוצה לקנות תמורה עד שתקבל את השטר, מה אתה מרוויח? הניח מיוסף על קרן הצבי. נסעת את הכסף, אז לפחות תקנה תמורתו. ואחר כך הם אמורך לא ייתן לך שטר, זכותך לבטל את המקח. אבל מה ההיגיון לא לקנות כלום? מה דעת הלוקח שאני לא מוכן לקנות עד שאני אקבל את השטר? הלו, בלאב הכי שילמת את הכסף, אז עכשיו אין לך כלום. אין לך את הבית שאתה אמור לקבל תמורת הכסף, הכסף כבר לא אצלך, מה ההיגיון? אומר לך, אדוני, שני דרכים. קודם כל, אולי לא סתם חדעת, אין פירושו שהוא לא רוצה, אלא שהוא לא מאמין. יש חסר בסמיכות דעת משום שהוא לא סמוך ובטוח. כאשר כותבים את השטר, הוא לא רגוע, הוא מצפה לקבל את השטר. כל זמן שהוא לא יקבל את השטר, הקניין רפוי בידו כלשון החזוניש. והחזוניש מצטט דוגמה לקחת מבובה בס לקוף מבית. בובה בס לקוף מבית למדנו על אתה. גר שאין לו יורשים. גר שאין לו יורשים והוא חולה וזקן. וכמובן חוגגים מסבירו. אחד מחכה שיוכל לזכות מנהפקה. גר שאין לו יורשים. שומו בו ישמת וירדו לנכסיו. אחר כך התברר שהשמחה מוקדמת. ברוך השם הוא עדיין חי, ואחר כך עוד פעם שמו שהוא מת, אז עוד פעם חטפו נכסים. כתוב בגמורה שאף אחד לא זכה. מדוע? כי כאשר פעם אחת שמו שמת, ואחר כך שמו שחי, ואחר כך עוד פעם שמו שמת, אז רפוי ירפי ביודי. אין כאן גמר דעת, אין כאן סמיך זעת, כי תופסים על צד הסופק. אומר לך, זניש, כי יועצה בדובר גם כאן, במוקם שקועצה ונפשתה לא יצא מחדעת, לא משום שהוא לא רוצה לקנות, זה שטות מצידו. אלא משום שהוא לא סמוך ובטוח, איקר סמיך זעת על השטר, וכל זמן ששטר בידו הוא לא כל כך מאמין בקניין. אני חושב שחזוני שיכול היה לצטט דוגמה נוספת, מה שאמרנו מקודם, אין עוד מה קנדובה שלו בולי, אלא כי לא יסתם חדת, אלא שהוא לא רוצה, ודאי שהוא רוצה. אבל הוא לא סמוך ובטוח, ולכן חסר גמר דעת. הוא קנה אפילו לא חתול בזק, הוא קנה דבר שעדיין לא בא לעולם, והוא לא יודע, אולי זה לא יבוא לעולם, אולי עד שזה יובל ליועלם, אז המויכר יתחרט, ולכן לא יסם חדת. זה הפירוש הראשון של החזוניש. לא יסם חדת, לא שהוא לא רוצה, אלא שהוא לא מאמין, הוא לא בטוח. רפוי ירפי ביודי, ולכן הקניין לא חל. אבל החזוניש מציע פירוש נוסף. וכאן החזוניש יורד לנבחי דעתו של אדם ולפסיכולוגיה של הבריות. אומר החזוניש, לגזול חמור יותר בעיני הבריות מאשר לא לפרוע חוב. ולכן הלוקח חושב כך, נתתי כסף, אם אני אקנה תמורה,
בסופו של דבר הוא לא ייתן לי את השטר המיוחל, אני אומנם זכאי לבטל את המקח. אבל אז המויכר יאמר, אתה נתתי לי כסף, קנית שדה, אתה רוצה לחזור בך, בסדר, אז אני חייב לך כסף, תמדין בתור, אין לי כסף עכשיו, תמתין, יש לי הרבה חובות, אתה תקבל בסוף הדרך. כי המויכר סבור שאני לא גזלתי ממך באומה. תמורת הכסף שנתת לי, קיבלת בית, קיבלת שדה, אתה רוצה לחזור בך, גם אם זה זכותך, אז יש לך חוב אצלי. לבעל החובות אני לא כל כך נהיה. אבל אם הלקח לא קונה מאומה עד שיקבל את השטר, אז הכסף הוא גזלה ביד המויכר. המויכר לא יכול לחשוב, אתה לא חוב, בסדר, אני אפרע לך את החוב. לא, זה לא חוב, זה גזל. כי אתה קיבלת כסף ולא נתת לי מאומה, אני לא קניתי. ולכן הוא לא רוצה לקנות, אומר החזון איש, ואלה שני הפילושים שהחזון איש כותב שם, ומה שאמרו חזאו שבמוקם שכויס ונס השטר אין הכסף כהנה עד שיצא נס השטר. אז קודם כל אני אומר, אולי זה מחלוקת בין הריטבו מצד אחד ורשי ולמצד שני. הריטבו שאומר שהקניין חל למפריע לא יכול לקבל את הפילוש הראשון של החזון איש, שרפוי רפי ביודי. הוא לא קונה כי הוא לא בטוח, שהרי אם כן, איך יקנה הקניין למפריע? הוא מקבל את הביטחון שלו רק כאשר יש לו שטר. עד לרגע הזה חסר בסמיך הזאת. אז איך הקניין יכול למפריע? הוא לא יכול לקבל למפריע. אם אנחנו אומרים שהלקח לא רוצה לקנות, לא כדאי לו לקנות עד שיקבל את השטר, אז אפשר בהחלט. כאשר הוא מקבל את השטר, הוא מוכן לקנות למפריע. אבל לא עד אשר השטר לא הגיע לידו. אז הייתי אומר בשקוף הראשון שהמחלוקת בין הריטבו ורשי היא יסודה בשני הדרכים של החזון איש. מה פירוש? לא יסתם כדעת. אבל מה ההיגיון של היש אוימן שמביא הרם? מה ההיגיון שלהם כאשר הם אומרים שבשטר היה הכסף קונה גם כאשר השטר לא יגיע לידו, הכסף קונה משורש אוימן, כי השטר אתה לא ראוי לקניין. אבל למה הוא לא מקף מחזס? למה הוא לא ראוי לקניין? מה בין שטר ראיה לשטר קניין במבחן של סמכת דעת היו? לא סמכת דעת היו, מה ההיגיון של היש אומרים? ברור בעיניי שיש אומרים פרשו את המושג לא סמכת דעת היו בדרך שלישית, ולא כשני הדרכים של החזון איש. כי שני הדרכים של החזון איש לא יכולים לתת מענה לסברה של היש אומרים. מדוע במוקם שקויס משטעריה הוא קונה משור השוין מהרגע הראשון בכסף בלבד? הישועים למנוקטים, כפי שהרן כותב להדיה, לבאר את דבריהם, כותב הרן, כאשר אדם עושה שתי קניות, או שני קניינים בלשוננו, עיקר דעתוי על הקניין היויסו מועיל, על הקניין השלם יותר, התקף יותר. ומכיוון ששטר מועיל גם לקניין וגם לראי, יקרה דעתו על השטר. הרן מסביר דרך שלישית ולא יסמך דעתו. לא שהוא לא רוצה, משום שהוא רוצה שהכסף יהיה גזל ביד המויכר, לא משום שהוא לא מאמין והוא חושש, אלא בטבעו של אדם, כאשר עושים שני קניינים, יקרה דעתו שהקניין השלם יותר. התקף יותר, המועיל יותר, הוא יהיה הקניין שעל ידו ייגמר המקח. התינח כאשר מדובר בשטר קניין, אז אדם יודע שאנחנו עושים פה שני קניינים. שטר קניין כסף וקניין שטר, דעתו היא על קניין שטר. אבל כשכותבים שטר ראיה, אז אין כאן שני קניינים, יש קניין אחד. ולכן הוא מתכוון לקנות בעיקר קניין היחיד שאנחנו עושים. ואין כאן כלל עניין שהלוקח לא מאמין, או שהוא חושש, או שהוא רוצה שיהיה גזל ביד המויכר, לא כשני הפירושים של החזון איש, אלא הסבר מחודש של הרן, שכך אנחנו עומדים דעתם של הבריות, שכאשר עושים שני קניונים, עיקר דעת הלוקח על התיקה, על הקירן המועיל יותר, השלם יותר, סברה זו תקיפה רק כשיש כסף ויש שטר קניין. אם כן עשינו שני קניינים והוא רוצה לקנות על ידי שטר משום שהוא שלם יותר, הוא מועיל גם לראיה ולא רק לקניין. אבל כאשר השטר הוא שטר ראיה, אז אין כלל בעיה של סמיך הזד משום שאין כאן שני קניינים. אם כן רבויסי, שלושת השיטות הנאו של רבסינו הראשון הם בעצם תלויים בשלושה פירושים שונים במה שאמרו חז"ל, שבמוקם שכל זמן עשה שטר לא יישם חדתי עד שיגיע שטר מידו. אז עסקנו בסוגיה הנכבדת בתוארת הקניונים, הרבה אפשר להעריך בכל פרט ופרט כמו תמיד בדין המומנס, אבל כמדומני שמצינו לפחות את היסודות העיקריים בסוגיה הזו, ואף על פי שמדובר בסוגיה עמוקה, וכבר אמרו חכמים הרי צלחתם יסק בדין המומנס, השתדלתי לפשט את הדברים כמיטב יכולתי, ואני מקווה שהדברים היו שווים לכל נפש. מה הקשר לפרשת השבוע? כבר מסרתי מידוע בתחילת השנה שלא כל שבוע זה יהיה ממש ממש מסי אובויס, אבל יש קשר מסוים, כי הזכרנו בתחילת דברינו את הקניינים השונים שאברהם אבינו עשה בשדה אפרוין, גם קניין כסף וגם קניין שטר. מדוע היה צריך לעשות שני קניינים? אז אולי מוקם שקוית מנס השטר אין הכסף קוינה, ולכן עשה אברהם גם כסף וגם שטר. אבל לא צריך לעשות פלפולים מדוע עשו גם כסף וגם שטר, כי בלי כסף אפרוין לא היה מעוניין בכל העניין הזה, ובלי שטר אברהם לא היה מוכן לכל העניין הזה. כסף צריך את הכסף שלו, חוץ מזה לא אכפת לו שום דבר. ארץ 400 שקל ביני ובין חומאי, אבל בלי אותם 400 שקל כסף אפרוין לא היה מסתכל על אברהם. ומצד שני אברהם גם מכיר את אפרוין, ובלי שטר שיוכל להוכיח שהוא קנה, אז אברהם לא היה מוכן לגמור את העניין הזה, ולכן אברהם צריך את השטר, אפרוין צריך את הכסף, וזה לפי פשוטם של דברים. כאשר אברהם קונה את שדה המכפלה, הוא לא קונה רק מקום קבורה לסורו אשתו. שאנחנו ציטטנו כבר בין הסתם עשרות פעמים, הר"ן בתחיל הספר שמואל כותב שספר בראשית קרוי ספר היצירה, השאלה כמו עולה מאליה. ספר בראשית קרוי ספר היצירה, בספר בראשית יש 12 פרשיות, וחלק קטן של הפרשה הראשונה עוסקת בבריאת שמיים ואורץ, חלק קטן של אחד מתוך 12 פרשיות. אז למה הספר כולו קרוי ספר היצירה? כותב הרמב"ן, משום שכל הספר הזה עוסק ביצירה. תחילתו ביצירה הראשונה, בבריאת שמיים ואורץ. המשכו במעשה אובויס, ומעשה אובויס כולם יצירה לבונים. מעשה אובויס, אומר הרמב"ן, הם לא רק סילן לבונים, אלא יצירה לבונים. כל מה שהאובס עשו וכל מה שנעשה בהם, לא היו אלה עניינים שנגעו למקוימון ושעתו בלבד. כל מעשם המעשיהם, כל עניין מענייניהם נגעו לדויר ישראלם, וכל מעשיהם השליחו על העתיד של כלל ישראל עד הדור האחרון. וכאשר אברהם קונה את שדה המכפלה, הוא רואה ברוח קודשו את חורם הבית, והוא רואה גם את ירמיהו הנביא. ירמיהו הנביא, שעם לב שבור מחפש מה הוא יכול לעשות כדי להיטיב עם בניו, להיטיב עם עמו. ולאן פונה ירמיהו הנביא בשעה שחור מהבית? אם לא לשדה המכפלה, מקום מנוחתם של האובס הקדושים, של אמו יצחק הקדושים. ואברהם אבינו רואה כל זאת, והוא דואג לעתיד של כלל ישראל. הוא דואג לתת לנו את מורס המכפלה של החברים. מקום קורסום של אובייס ואימויס, חוץ מקויסון המרובי, המקום הזה הוא המקום המקודש ביועיס שיש לכלל ישראל. בתפילות של אלפי רבובס כלל ישראל, שעולים לשמיים מהמקום הקדוש הזה בחברון. וכל זה הוכן על ידי אברהם אבינו, באופן של מעשה אובייס יציר לבונים. הבאתי דוגמאות רבות בעבר, חלקם נתפסו במחסו של בראשיס בפסיכה לספר בראשיס בחלק השני של הספר. דוגמאות שבהם אנחנו רואים שכל פגם במעשה אובייס, ולו יהי פגם קל שבקלים, איך הוא השליך באופן הקשה ביותר על כל האוסיף של כלל ישראל, איך הקודש ברוך הוא מדגדק עם צדיק על פקחות השר, בדרך שאמרו חזל הוא סביבו וניסר הוא מאויד. יוסף הצדק אומר לשר המשכן שני מילים, כי אם זכרתני והזכרתני, שתי מילים, והוא משלם על כל מילה בשנה בבית הסוהר. שנתיים נוספו לו בבית הסוהר משום שאמר שתי מילים מיותרות. יעקב אבינו משלם מחיר יותר יקר, כי יעקב היה גדול מיוסף, אביו יעקב היה מנעובץ. כתוב בדעת הקנים לבעל התריסיס, כאשר פרי שואל את יעקב, כמה ימי שני חייך? יעקב עונה, מעט ברום היו ימי שני חיי, והקודש ברוך הוא כועס, מקפיד על יעקב אבינו, אני יצלתיך מלובון, יצלתיך מאיסוף, החזרתי לך את יוסף, החזרתי לך את בניומין, ואתה מתלונן, מעט ברום היו ימי שני חיי, חייך, אומר לו הקודש ברוך הוא, על כל מילה שאמרת, אני מוריד לך שנה תמימה משנות חייך. יצחק אבינו חי קוף פי שורים, 180 שנה, ויעקב קוף ממזיין, 33 שנים פחות מיצחוק, משום 33 תיבות, מילים שיש בפסוק הזה. על כל מילה, לא שנת מעשר, אלא שנה שהוא הפסיד משנות חייו. ושאל רבי חיים שמולביץ, השאלה עצומה, אבל התשובה עוד עצומה מן השאלה. אף פי שגם השאלה עצומה. שהרב חיים שמולביץ אמיר ראש אישי ושאלה עצומה. כאשר אנחנו סופרים את המילים בפסוקים האלה, אכן יש 33 מילים, אבל רק אם אנחנו מתחילים לספור אצל ויומר פרי על יעקב כמה ימי שני חייך. שאל רב חיים בסגנונו המיוחד, מילא על מה שיעקב ענה, אז הוא נדרש לתת את הדין. אבל מהו השם שפרי שואל אותו? למה הוא צריך לשלם משנים על השאלה של פרי? אמר רב חיים שמולביץ, כי הרמב״ם שואל, מה זה שפרי שואל את יעקב כמה ימי שני חייך? שאלה כל כך לא מנומסת, לא מקובלת. פרי לא היה צדיק גדול, הוא לא היה בעל מידס גדול, אנחנו מכירים אותו, אבל בכל זאת היה מלך, מן הסתם לימדו אותו נימוסים והליכות. אז זה לא מקובל, אתה מקבל אורח רם מעלה, אורח חשוב לשאול אותו ויאלטביסט, בן כמה אתה? שואלים, איך הייתה הנסיעה, איך אתה מרגיש, קפה, תה, ריסבוס, לא שואלים בן כמה אתה. אומר רמב"ן שיעקב היה נראה נורא, הוא היה נראה זקן מופלג, חולה, תשוש, משום כל מה שעבר עליו, ולכן נפנת לו לפערי, בן כמה אתה, הוא היה נראה כאילו באמינן. אמר חיים שמולביץ, שהקודש ברוך הוא שואל את יעקב, לא רק, מה ענית? לא, פעבור סופן די גפרק, למה שאלו אותך? גם על זה אתה נדרש לתת את הדין. למה שאלו אותך? למה לקחת ללב? למה הייתי נראה כל כך נעורה? למה היית נראה כל כך גרוע שפרי ישאל אותך כמה ימי שני חייכו? וגם על זה יעקב משלם את המחיר. אבל אצל יעקב ואצל יוסף זה מחיר אישי. ושנה כנגד מילה. 33 מילים של 33 שנים. שני מילים מיותרות, שתי שנות מעשר. אצל אברום הקפידה גדולה פי כמה וכמה. שוב, דעת הקנה מבעל התריסס. כאשר אברום אבינו שומע מהקודש בוקו בבריס בין המסורים, כי גר יזר אחו בירץ לא להם, ועבודם ואינו עוזרים. אבא מאיר שונו, כתוב בדעת הקנה מבעל התריסס, למה 400 שנה גולוס מצרים? כנגד 4 מילים של אברום אבינו, ששאל במעידה כי אירו שנו. הקודש ברוך הוא מקפיד עליו, הבטחתי לך, זה לא מספיק, אתה רוצה להיות ממני, מה קודש ברוך הוא? 4 מילים, במעידה כי ירושנו, 400 שנה של קולוס מצרים, וזה מבהיל. כאן לא רק אברהם משלם מחיר אישי, כמו יעקב, כמו יוסף, אלא כלל ישראל, ולא שנה כנגד מילה, אלא 100 שנים, 100 שנים כנגד מילה אחת. 400 שנה של גולס מצרים משום 4 מילים מיותרות של אברהם אבינו במעידה כי אילו שנו. כותב הרמב"ן דברים מבהילים, אבל הם מאירים באור חדש את מה שעובר עלינו הכל כלל יסוד בדורות האחרונים. כותב הרמב"ן שאברהם אבינו חטא בהוגר, הוא חטא בהוגר, נהג איתה שלא כראוי, ולכן הוא נתן כוח לבני ישמעאל לרדות ולצער את ישראל בכל דור ודור. מה שאנחנו סובלים היום בידי בני ישמעאל זה על הפגם הקל של אברהם אבינו שחטא בהוגר, כך כותב הרמב"ן, ואבננזר מתקיף את הרמב"ן. ממאין לקח זאת הרמב"ן? זה לא כתוב בחז"ל. צריך העזה גדולה להתקיף את הרמב"ן. זה היה אבננזר, היו לו כתפיים רחבות, כך הוא נהג. אבל גם אחרי התקפה של אבננזר, הרמב"ן הוא הרמב"ן, ראש וראשון לרבותינו הראשונים, ודברי הרמב"ן הם דברי אלוקים חיים, והם בדרכם של חז"ל, שהקדוש ברוך הוא מקפיד ומאובס הקדושים, וכל פגם קל שבקל המשליך לדורות רבים. אני נזכר במדרש, גם כן מדרש מדהים. כתוב במדרש, כאשר אברהם אבינו קראת ברית עם אבימלך ונתן לו 7 כבשי סוין, הקדוש ברוך הוא הקפיד עליו. במדרש לא כתוב מה הייתה הקפידה, מה הוא עשה לא בסדר, מה קרה, איזה עבירה הייתה כאן שהוא קראת ברית עם אבימלך ונתן לו 7 כבשי סוין. ותנא דבליוי משמע שהקפידה הייתה שהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, השיינה מייסה, יש לך 2 בריתות, סך הכל 2 בריתות קלטת, אחד איתי, עם הקודש ברוך הוא, זה ברית של אברהם אבינו, וברית נוספת שיש לך עם אבי מלך, זה המשקל, 2 בריתות קלטת, אחד עם אבי מלך עם גוי, ואחד עם הקודש ברוך הוא, זה הקפידה של הקודש ברוך הוא, על הברית שקלט אברהם אבי מלך. במסילת ישרון בפרק ד' יש הרגש אחר. במסילת ישרון כותב שהקודש ברוך הוא מקפיד עם אברהם אבינו שקלט ברית עם אבי מלך ולא שעה אותו. למה אתה לא שואל אותי? אנחנו מספיק קרובים. אני משתף אותך. המחסה אני מעבור, עשה שאני יויסה, שואל הקודש ברוך הוא, אני לא עושה דבר בלי לגלות לעבור, ועבור קורד בריתות ולא שואל אותי, כך כתוב במסילת ישרון. הכל פעם הקודש ברוך הוא מקפיד על הברית, ועל שאלה כבשת הצוין שאברהם נותן לאבי מלך. כתוב במדרש, שמשום שאלה כבשת הצוין נדחתה מתנתוירה 7 דורות. הרבה פעמים חשבתי, איך זה יכול להיות שכלל ישראל מתגלגל 7 דורות בלי תוארה? הלא כלל ישראל ותוארה הם אחד, אי אפשר להפריד ביניהם. כבר כותב רבינו סעדיה גאון שאין אומתנו אומה אלא בתורותיה. אז איך יכול להיות שהיהודי הראשון הוא אברהם אבינו ודורות רבים, רק אחר כך יש מתן תוארה? אז זה נכון, אין כלל ישראל בלי תוארה, כי הם אברהם אבינו כל התוארה כולה עד שלא הניתנו. אנחנו לא מוצאים את זה בנויח, לא מוצאים את זה באודומריש, לא מוצאים את זה אף אחד. כנראה שכלל ישראל ותוארה בכל זאת כרוכים ירדו מן השמיים. ולכן אברהם אבינו הוא הראשון שמקיים את כל התוארה כולה עד שלא הניתנו. אבל בכל זאת עדיין נשאלת השאלה, למה הקדוש ברוך הוא לא נותן תורה כאשר הוא מייסד את כלל ישראל? את הסוד הזה אנחנו מוצאים במדרש. אמורה הייתה התוארה להינתן על ידי אברהם אבינו, אלא משום שלק את ספרים זה נתחל לשבע דורות. אברהם, יצחק, יעקב, לוי, קרוס, אמרו מוישה, מוישה היה דור שביעי לאברהם, ורק הוא מקבל את ספרים. ומכל הדוגמאות האלה אנחנו רואים איך כל פגם, וגם קל שבקלים, משליך לדורות רבים. ואנחנו צריכים ללמוד קל וחוימה, בן בנו של קל וחוימה, בן בנם של אלף אלפי קל וחוימה. כמה כוח ותעצומות יש לנו מהמעשים טועים של העובד, שהרי הפגמים, המעשים הרועים שלהם היו עציים רק לגודל מעלתם, רק משום שהקודש ברוך הוא מדקדק עם צדיקיו כחוט השר, אבל המעשים טועים שלהם הגיעו עד שמרום וכוכביהם. המעשים טועים שלהם היו עצומים, שלמים, מושלמים. אומר, ועד זאת אמרו חזל, בסויס במידה טועבה מרובה ממידה פורונס חומש מייס פורמים. גם כאשר המידה הטובה ומידת הפורנות הם באותו משקל, באותו מישור, עדיין מידה טועבה מרובה חומש מייס פורמים. קל וחויים אל במעשה אורס. ומכאן אנחנו צריכים לשאוב עידוד וחיזוק לדעת מה זה זכוס אורס ומה זה חס ביובויס. לעין ארוך ולעין שיעור, וכל מה שיש לנו, וכל דור ודור, כל יחיד וכל כלל, זה מכוחם של אורס, אבשינו הקדושים, שהם נתנו לנו את הכוח, בדרך של מעשה אורס יציר על הבונים. וכך כאשר אברהם אבינו בא לקנות את שדה המכפלה, לא רק מקום קבורה, לא, ולסור אשתו, אלא מקום שהוא מנחיל לכלל יסור את זה לסוילם. המקום הקודש הזה, של מאורס המכפלה, שם נגרעו 13 אורס ושלושת האימויס, וגם זה מן השמיים, שרוכל אימנו תהיה בבית לחם. גם כן, מקום תפילו כאשר כלל יסור הלכו לגולוס, והם עברו דרך קברה של רוכל אימנו. כל הדברים האלה הם נכסים של כלל יסור לדוי לסוילום. ובכוונות האלה, אבסינו הקדושים יזדו את המקומות האלה, וכל הכוח שלהם וכל הזכוס רבי שהם הכניסו למקום הקדושים של כלל יסור לדורות עולם. וגם הוא אומרת בתנס, זה ממש של שמואל, תמו זכוס רבי. זכוס רבי תם ונגמר, והתויסס שואלים, אם כן, למה בכל תבירה אנחנו מרגשים לדורך הכס דיורי? והתויסס נדחקים לחלק בין זכוס רבי לכס דיורי. אומרים בשם הצדק מרוז'ין, בשם הריז'נה אומרים. מן הסתם זה לא פשט, אבל כך הייתה דרכם של גדולי החסידים. הריז'נה אמר, תמה, זכוס אבויס. לא תמה, אלא תמה. זכוס אבויס עדיין תמה ושלמה. אחר שינקנו ושאבנו מן המעיין הבלתי נדלה, בלתי אכזב הזה של זכוס אבויס. אלפי שנים. אנחנו יונקים ושואבים מן הבאר של זכוס אבויס, והיא עדיין תמה ושלמה. לא חיסרנו ממנה לא כמכחול ושפופרת ולא ככלב המלאכת מן הים. היא עדיין תמה ושלמה. כך אמר הראשון. אלא שלא כל הרי צולית לסשם יובי ואיתו. ואומרים חזר, כדי שנהיה ראויים וזכאים להנות מזכוס אבויס, אנחנו צריכים ללכת בדעת היובש. כל אוהבת בדעת אובס אני מסכם עם אולו בזכוס אובס, כך אמרו חזל במדריש, כדי שנקבל את המפתח לכנס לשער של זכוס אובס, וכדי לשאוב מן המעיין הזה אנחנו צריכים לדבוק בדרכיהם. ודעקי אובס מהם, כתוב בזויה, שאברום יצרות ינקויב הם תויר אבוידו במילה זכוס אובס. ינקב זה המועד התויר, ויצחוק, חכת יצחוק, והקדס יצחוק, ומוקם המקדוש זה המועד התפילו, ואברום אבינו, הלו הוא חסד לאברום, ויתאשו, כדרך שכותב רשי, בכסוד את הפחסם את בייס, המחזיקים בבריסוי של אברום אבינו, כותב רשי, גמילס חוסודים, גם זה בריסוי של אברום אבינו, רשי נהיא, ויתאשו, מקום להכנוס לסויכם. תויר אבוידו גמילס חוסודים, הם דעק היובס, ורק על ידם אנחנו יכולים להנות ולינוק ולשאוב מזכוס אבויס, כל אוהדת בדעת אובס, אני נזכו עם מולה בזכוס אבויס. ירוצן שנזכה תמיד לדבוק בדעת אובס, וללכת לאורם, בתוירה, בעבודה, בגמילת חסורים. ואז הקודש ברוך הוא יזכור לנו, זכוס אבויס, וחס דיורס, ואבויסינו הקדושים, אברום יצחק וינקה, וישני חברוין, גם הם יתפללו בשבילנו, ובגלל אבויס, תשיע בונו בסוף, יגאולו לבני בניהם, במהרו ובימינו.